שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בסדרת לחיות את הגאולה, והיום אנחנו בעצם רוצים לחיות את המצב, את הגאולה שלנו, וחלק מתהליך הגאולה זה ברור עמוק דווקא ביחס לסוגיה של אנשים, אנשים בעם ישראל, אנשים בעולם, מה שנקרא מעמד האישה. מעמד האישה בעולם, מעמד האישה ביהדות. יש תחושה שהרבה לא יאהבו לשמוע את השיעור הזה. אבל לא אכפת לי כל כך. אחרי המלחמה במיוחד, גם לפני המלחמה, אבל אחרי המלחמה, צריך לדעת שהמלחמה זעזעה את אמות הסיפים. זאת אומרת, היום, כמו שחייל צה"ל, הוא פחות חושש עכשיו, חייל צה"ל שנמצא עכשיו בעזה, הוא רואה מחבל, אז נותן כדור בין העיניים, נגמר, זהו. אין פה חוכמות עכשיו, יבוא לי איזה מישהו ויגיד לי, אתה נכנס לכל הזה שרק אתה מחבל בתוך שטח עזה? צריך למצוא עוד איזה כמה וכמה סוגיות כאלה, כדי שכבר המערכת המשפטית תתמוטט לה אם יאשים עוד ועוד חיילים. אי אפשר, העם אוהב את הצבא כמו לא יודע מה. גם את השופטים אנחנו אוהבים, אנחנו לא שונאים אף אחד. חלילה, אבל אי אפשר לבוא ראש בראש נגד חיילי צה"ל. לא שכולם עושים את זה חלילה, אבל אם יש איזשהו משהו כזה, אז צריך לדעת ליישר אותו. אז בתוך כדי, המלחמה ישרה אותנו. היא הסבירה לנו מי זה אוהב ומי זה אויב, ולאט לאט היא גם מיישרת אותנו בסוגיות המשפטיות, בסוגיות הכלכליות, בסוגיות שלנו מול אומות העולם. ואחת הסוגיות המעניינות ויותר חשובות שצריך יותר ויותר לדבר עליה, גם לפני כן כמובן דיברו, אבל זה הסוגיה הזו של מהות האישה, מעמד האישה, איך התורה רואה את זה. ובעזרת השם, לאט לאט אנחנו נתקדם. אני לא יודע אם זה יספיק שיעור אחד או שני שיעורים, מה שכן אני יכול לומר, שאם נצטרך שני שיעורים בשביל זה, אז התשובות לכל השאלות שנשאל, הן יהיו אחרי פורים אולי. כי אחר כך אנחנו נצטרך קצת לעבור לדבר על פורים. אז בסדר. נהיה קצת במתח. טוב. כדי ככה, אמרתי, אני אפתח בשאלות קצת מעצבנות, בכוונה. אבל מי ששומע את השיעור הזה היום, סיימנו. לא סיימנו, אתם שומעים את השיעור הבא. אל תישארו עם השאלות. טוב. שאלה ראשונה. עכשיו, יש משפחה. שהמשפחה הזאת, יש לה 9 בנות, ממש בלי בנים. וככה, הרעיון האחרון של ההורים, הם מאוד מאוד מתרגשים, כיוון שיש להם בן. ואז הבן הזה נולד, זעתות קטן, עוד לא יצא, רק יצא לאוויר העולם. הבת הגדולה והבנות האחרות מתחילות לדון ביניהם לגבי הירושה. מתחילות לדבר ככה ביניהם, ואז האבא שומע אותה ואומר להם, תקשיבו. אתם צריכים לדעת, צריכות לדעת שלפי דיני תורה, מי יורש? לא, רק הוא. הבחורה אומרת, אני בחורה, פי שניים. לא, נשמע. זה רק הבנים ובחור, הוא יורש פי שניים. כל השאר זה רק בנים. מה אבא? כל הנכסים? הכל לפי דין תורה צריך ללכת אליו? כן. זאת ההלכה. מה עושים היום? היום זה לא כך. ובמצב של היום טוב שזה לא כך, אבל באמת, וזה גם מעוגן לפי דיני תורה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש היתרים הלכתיים כאלה ואחרים, ולא ככבישים עוקפים. אנחנו לא משחקים פה במשחקים. לפעמים החברה משחקת במשחקים של כביש עוקף. כדי לקחת מחברה אחרת, כדי לעשות ככה וזה, אז משליחים את זה גם על אנשי התורה. בשום פנים באופן לא. יש הלכה, ולצד ההלכה הזאת חזל באו והתירו דברים מסוימים. וזה הכוח שניתן לחזל, וזה בסדר גמור. לא צריך לפחד מאף אחד. אבל אם עושים את זה, למשל, בתורת מתנה, כשנותנים קצת לפני כן, וכן הזו הדרך, אז זה אפשרי. במצב המתוקן, האידיאלי של ביאת משיח, ככה צריך להיות. רק הבנים יורשים. אז השאלה הראשונה זה למה? למה זה מעצבן? זה מעצבן כי אתה רק שומעת, או אתה רק שומע את ההלכה, אז אתה אומר, מה? מה זה? הנה, הדרת נשים בתורה. מצאתי. חכו, אתם תראו פה עוד מלא הדרת נשים. מצאתי הדרת נשים, אבל אתה רק שומע את המה, האוזן שלך נדלקת, אתה כבר לא מסוגל לשמוע את הלמה ואתה מתעצבן. או, באמת. אתה ילד קטן. סליחה שאני אומר את זה ככה. חכה, תשמע, תמתין בסבלנות. זה שאלה ראשונה. שאלה נוספת. עכשיו יש, הולכים ברחוב, ופתאום, ככה קצת מחשיך, ואנשים ככה מתכנסים לבתים שלהם, ופתאום יש יהודיה, צדיקה, תמימה, שככה יצאה ללכת לכיוון החברה שלה. והיא פתאום רואה מקרה לא פשוט בכלל, היא רואה רצח. ברחוב. שניים שיסכסכו ביניהם, ואחד הרג את השני. מנסים למצוא ככה ראיות בבית הדין הרבני, כמובן, לא מוצאים. ואז היא באה ואומרת, ראיתי, אני יכולה להעיד. תנו לי להיכנס. אני אעיד בפני השופטים מה שראיתי, אחד לאחד, אני ראיתי הכל, זה היה מפחיד, אבל ראיתי הכל. מה השופטים יגידו לה? מחילה, אי אפשר. אי אפשר. מה זאת אומרת אי אפשר? אני ראיתי. זה עדות 100%, אני אומרת לכם, ראיתי. אי אפשר. זאת ההלכה. שוב, האם נשמע אותה פה וכו' וכו' בהקשרים מסוימים בדברים? כן, אבל... ההלכה היבשה באה ואומרת, לא, אישה לא יכולה להעיד. זאת ההלכה. טוב. אני אכין היום פסק של שאלות של הדרת נשים. יהיה בסדר, אל תדאגו. שאלה נוספת. בוקר טוב לכולם. לכם ולך ברכות השחר. אז הגבר מברך, ברוך אתה השם, כוונה, אלוקינו מלך העולם, אתה צוחק, שלא עשני אישה. מטורף. אתם יודעים שההבחנה הגדולה היא דווקא על דרך השלילה. אני אסביר למה אני מתכוון. אם אדם הוא רוצה להיפגש עם מישהי. והוא עכשיו, לא יודע מה, רוצה פתאום להציע לה נישואים. אבל הוא אומר לה, תקשיבי, אני בן אדם מאוד מאוד אוהב. ככה שמעתי פעם משל של הרב ליאור אנגלמן, שליטה. אני בן אדם מאוד מאוד אוהב, מאוד, אני, תדעי לך, אני יודע להעניק המון אהבה, וזה מאוד 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 חשוב לי. אני ממש, בכלל, אני אוהב את כולם, כן? אני אוהב את כולם, וכו' וכו'. והוא מרחיב קצת במה שהוא אוהב, ואז היא פתאום מתחילה להילחץ. מה זה אוהב את כולם? שנייה רגע, יש פה... דרך התחתן איתי. איך אדם מבטא את האהבה הגדולה שלו לאשתו? זה לא תמיד בא, אני אוהב אותך. כי אתה יכול לאהוב אותה, ואתה יכול גם חלילה, חס ושלום, לראות דברים אחרים. או לאהוב אחרות, חס ושלום. אבל אם אתה אומר לה... אני לא אוהב אף אחת אחרת. חוץ ממך. על דרך השלילה אתה בעצם שללת את הכל. זה רק היא. אתה רוצה לחנך ילד על דיבורים בבית כנסת? על מה זה בית כנסת? אתה לא עכשיו מתחיל להגיד לו, זה ככה, זה ככה, זה מקום. אתה רוצה לתת לו יראה? לא מדברים בו. כי יש לזה עדיין איזשהו מינון מסוים. אבל העיקרון הוא שלפעמים דווקא דרך השלילה זה משהו מאוד מאוד מייחד. שלא עשה אני גוי. אני יהודי. שלא עשה אני גוי. תודה לאל. אורה, לפי זה, שלא עשה אני אישה, תודה לאל, ריבונו של עולם, זכות גדולה נפלה בחלקי, שלא עשית אותי אישה. ונדמה, למי שלא יודע ללמוד, שהאישה היא כאילו מודה. מודה באשמה, מודה בדבר. ברוך שעשני כרצונו. ריבונו של עולם, מה נעשה? מה נעשה? ברוך שעשני כרצונו. רגע, אל תדאג, אל תדאג, יש תשובות להכל, אני לא סתם אתן פה שאלות, זה עוד מצולם, הסיור הזה. אבל מה זה ברוך שעשני כרצונו? אני משלימה עם המצב. זה מוזר, נכון? טוב, מה לעשות? כמו שאומרים, אחינו. עוד שאלות? אל תרבה שיחה עם האישה. אל תרבה שיחה עם האישה. מה, יש בה בעיה? אני רוצה להבין את הנקודה. לאט לאט. כן. שלמה המלך, חכם מכל אדם. אז הוא התחתן עם 1,000 נשים. אז קודם כל נטהר את שמו של שלמה המלך. כי יש כאלה שאוהבים להתלבש על השם שלו, שוכחים שהוא היה בונה המקדש, בנו של דוד המלך. הקדוש ברוך הוא משנה את שמו לידידיה, ידיד השם, זה ידיד השם. אז בואו נרגע. אבל בכללי הראשונים מסבירים, ככה רד"ק והמלבים ועוד, למה שלמה המלך מתחתן עם 1,000 נשים? כדי לפרסם את שם השם בעולם, מה זאת אומרת? הוא מתחתן רק עם המלכות, עם השרות של כל מדינה ומדינה. מגייר אותן, מתחתן איתן, ואומר להם, תקשיבי, תקשיבי. לא שאת עכשיו נשארת פה אצלי ו... לא, תחזרי לממלכה שלך, יש לנו תפקיד בעולם. מה? להופיע את שם השם. כשאני מתחתן איתך, אין בעיה. אבל, את הולכת להגיד לכולם, יש אלוקים. הוא היה בטוח שבית המקדש שלו זה בית אחרון. זה הראשון והאחרון. אין עוד בית מקדש. הוא לא יחרב. אז צריך להופיע את שם השם. לא כולם מכירים, יודעים שיש בית מקדש. לא כולם מבינים בזה. אמנם ישראל יושבים תחת גפנו ותחת עינתו, אבל איך נפרסם את שם השם יתברך בעולם? זאת מגמתנו, זאת התכלית. יכירו וידעו קודש ותבל. זה לא שהוא עכשיו, חס ושלום, חיפש כל אחד בשביל התרבות החולנית שרק חושבת כמה... לא, היה לו ממש מעט ילדים. מחילה מכבודכם, אבל בלי שום אמצעים. אמצעי מניעה. כי הוא לא חיפש כל אחד, וזה לא היה בשביל זה בכלל. לא להקטין אותו, לא להפוך אותו להיות אחד מרחוב. מה זה שטויות האלה? הוא לא חבר שלנו. הוא מלך ישראל. הוא בונה המקדש. הוא צדיק טהור, טהור, טהור. במה שחטא, חטא. גם פה, תראו את הגמרא במסכת שבת. דף נ"ו, עמוד ב', נ"ו עמוד א'. כל אומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. צריך לדעת להבין במה הוא חטא. אתה לא יודע לקרוא, אל תקרא.
לא אומרים את זה לגבי דוד.
גם דוד, גם דוד. גם דוד יש שם. בגמרא יש שם עוד הרבה בגמרא. אז השאלה היא, מה מטרת האיסור? זאת אומרת, מה המטרה? שלמה המלך אומר, אני מבין את האיסור, אבל אני בא במגמה כדי להופיע את שם השם. למה אסור להרבות בנשים? בגלל התאווה החיצונית, בגלל זה, אומר שלמה המלך, אני לא שם. אני לא שם, זה לא בגלל זה. אני רוצה להופיע את שם השם יתברך. גדולה עבירה לשמה. במצווה שלא לשמה. אז הוא אומר, אני עכשיו, אני מבין את השיקול של התורה, לא ירבה לו נשים, אבל אני לא עושה את זה בשביל התאווה. זה ברור שבשביל התאווה זה אסור. כן, אבל מלך פורץ לו גדר. לכן חשב שלמה המלך, אני ירבה ואני אוכיח שכן, אבל לא בגלל הזילות, אלא בגלל הקדושה. אני לא אומר עכשיו אם זה היה טעות או לא היה טעות. בסופו של דבר, זה היה טעות. אבל מה המניע של הטעות? הטעות נבעה מתוך רצון להופיע את שם השם. ואומר החכם מכל אדם, משפט חריף מאוד. תמשיכו. מוצא אני... וואו, שמעתם? מוצא אני מר ממוות את האישה. אתה צוחק. רגע, חכה. סבלנות. מוצא אני מר ממוות את האישה. אין יותר מר מהמוות, אומר שלמה המלך. האישה זה הדבר הכי מר שיכול להיות. ככה הוא אמר, לא אני. שלמה המלך, חכם מכל אדם. טוב, עכשיו מה? מי שתופס את התורה בצורה רדודה, אז הוא רץ עכשיו במשפטים האלה, בשלטי חוצות, ויאללה, קדימה. אבל מי שקצת מוח בקודקודו, אז הוא מנסה טיפה יותר להבין את המשמעות של כל הדברים הללו. ולמה זה נאמר באופן הזה? מוצא אני מר ממוות את האישה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. מה? כן. טוב. שאלה נוספת, שאסור לנו, אסור לנו להתחמק ממנה. למה? לפי התורה, זה לא נכון שאישה תתגייס. למה זה לא טוב? אנחנו לא מפחדים מכתבות תקשורתיות של כמה שהצליחו להרוג מחבלים ולא שום דבר. אנחנו אומרים דעת תורה. דעת תורה היא זו שבסוף מנצחת. גם אם בחלק מהזמן לא נוח לאנשים לשמוע אותה. אין פחד. לא רק שהתורה אומרת שזה לא נכון, לא רק שחזל, לא רק שחכמי הדור שלנו אומרים שזה לא נכון שאישה תתגייס, אלא לא רק לקרבי. גם לא קרבי. שום דבר. זה לא נכון שאישה תתגייס לצבא. אני אשים בסוגריים שאחרי שהיא החליטה להתגייס, אנחנו נכבד אותה, נוקיר אותה, נעריך את הרצון שלה לתרום לעם ישראל ולעזור. צדיקה. ודאי לי שזה זה הכל נובע ממניעים תיאורים של רצון רק לעשות טוב. ברור. מה, לדבר על בנות ישראל? השם ישמור, מי אנחנו בכלל?
זה לא עבירה.
אבל זה לא נכון לעשות את זה על פי התורה. זה לא נכון. אישה לא צריכה להתגייס. מה? אפשר לומר שכוונתך רצויה, אבל מעשייך אינם רצויים. יש לך כוונה טהורה מאוד. טהורה מאוד. אבל מעשייך אינם רצויים. בנוסף אני אוסיף גם ואומר, כשמי שכבר התגייסה, אוי ואבוי למי שיזלזל בה. צריך להתייחס אליה בכבוד גדול. בכבוד גדול. לא להסכים עם המעשה. אבל להבין שיש כאן רצון אדיר של נערה צדיקה שרצתה לעשות טוב. וזה עדיין טעות להתגייס, גם מי שרוצה להתגייס לא לקרבי. אנחנו נסביר, בעזרת השם, במהלך השיעור, השיעור הבא, למה לא. כן. אני חושב שכן, גם אם כלפי חוץ זה לא נראה. כי מי ש... למה, אני בכלל חושב שכל מי שמתגייס זה נובע ממניע טהור. כי בחשבון פשוט, אתה יכול לעשות חשבון. אם אתה עכשיו מחליט, אני לא מתגייס. אני לא רוצה שנתיים להתגייס. אישה אומרת, אני לא רוצה שנתיים להתגייס. בסדר? אז מה את רוצה לעשות? אני רוצה עכשיו ללכת אחרי כיתה י"ב, ישר למעגל העבודה. אז אני מרוויחה 6,000 שקל בחודש, כי אני עובדת מהבוקר עד הערב, וזה כלום. היום, היא מחליטה לעבוד מ-9 בבוקר, תן לה עוד כמה זמן לישון, עד, לא יודע, אז 10 שעות, עד 7 בערב. אין לה מה לעשות, היא רוצה רק לעבוד להרוויח כסף. יש עוד מלא זמן אחר כך פנוי. 10 שעות ביום, 50 שקל לשעה יתקבל? תקבל או לא תקבל? 40? 40 שקל לשעה, בסדר, יאללה. תקבל יותר, במיוחד אם זה עכשיו העבודה של זה, אבל תקבל יותר, אבל בסדר. 40 שקל לשעה, 400 שקל ליום, 5 ימים בשבוע, לא יותר. 8,000 שקל בחודש? ברח לכם החישוב, אה? 5 כפול 4, 2,000 שקל, שישי חופשי. יש לה 2,000 שקל בשבוע, 8,000 בחודש. כפול 12 חודשים, כמה זה? 96,000 שקל. בשנה. אל תעזבו את הישיבה בגלל זה, תיזהרו ממני. 96 אלף שקל בשנה, שנתיים. נו, כבר יש לה קרוב ל-200 אלף שקל, 192 אלף שקל.
תחשוב כמה ירד לה הלך על זה.
אני לא יודע, לא זה.
מה יישאר לה?
כל אחד בהוצאות שלו. אז למה היא מתגייסת? זה חשבון פשוט מה שעשינו עכשיו. כי בעומק, בעומק, בתוך תוכה, יש רצון לתת. והרצון הזה הוא גובר על הכל. גם גבר זה ככה. זה לא השאלה שלנו. השאלה שלנו, למה התורה, אנשי התורה, אנחנו לא מפחדים לעמוד מאחורי המילים שלנו. באים ואומרים, זה נכון שאישה לא תתגייס בכלל, לא רק לקרבי. בסדר? מה?
למה לעבוד כן, אבל להתגייס לא?
אז שנייה, לאט לאט. לאט לאט, אנחנו נברר את כל הדברים האלה, הכל יהיה בסדר. אנחנו נעשה את כל הבירור של הכל. בסדר? אז אנחנו נסתפק כרגע בשאלות האלה, אולי נוסיף גם למה אישה דווקא יולדת. בסדר? זה קשה מאוד פיזית. זה לא קל בכלל. לא רק בלידה עצמה, גם 9 חודשים. למה עשה הקדוש ברוך הוא, עד כמה שידינו משגת והבנתנו להבין את הדברים האלה, למה עשה הקדוש ברוך הוא שדווקא האישה יתלד ולא הגבר? טוב. אחר כך אולי נשאל עוד כמה שאלות בהמשך, אבל בואו נתחיל. אני רוצה בכלל קודם כל ללכת טיפה אחורה. פעם שמעתי את הדברים מהרב דרור, שליטה. אפשר אולי ככה טיפה יותר להרחיב בהם, כדי לנסות טיפה יותר להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים. כדי לענות על כל השאלות האלה, אנחנו כמובן ניגע קודם כל במקורות של התורה, אבל אולי רק להבין את הרקע בכלל, מתי התחילו לצוץ כל השאלות האלה. בסדר? בואו נלך עכשיו 300 שנה אחורה. בסדר? ואני כרגע לא מדבר בכלל על היהדות. אני מדבר על כל העולם. על כל העולם. אם אני הולך 300 שנה אחורה, איזה מלכה בעולם מצאתי, יש איזה מלכה בעולם אישה? גם אם כן, תמצא אחת. ומישהי במעמד חברתי גבוה, של מעגלי העבודה השונים, מצאנו? אני לא מדבר על עם ישראל, אני מדבר על כל העולם. לא היה ולא נברא. ואם כן, אז מצאת אחת, שתיים, אבל זה בוודאי לא מייצג. כל העולם, כל העולם פשוט, היה בגישה כזאת, שהגבר הוא תופס את התפקידים הבכירים, האישה בכלל לא עובדת, ומשם נוצר הביטוי הטיפשי, שאישה צריכה להיות במטבח. זה ביטוי טיפשי, כי זה לא נכון, אבל אני רוצה רגע להבין מאיפה זה התחיל בכלל. זה צחוקים של חברה שלפעמים הם משדרים יותר מדי כבר, וזה אסור שזה יעשה. כי זה בוודאי לא נכון. אבל מה שהיה פעם זה באמת, אישה הייתה בבית. היא לא הייתה יוצאת למעגל העבודה. עכשיו מי שירצה כזה למצוא, יגיד לי, אני מצאתי פה ומצאתי שמה כזאת וכזאת וכזאת. אני מדבר בכללי, אנחנו לא מדברים עכשיו פרטי על מישהי אחת. בסך הכללי, נשים לא היו יוצאות למעגל העבודה, ולא היו תעשות תפקידים בכירים בחברה. למה זה קרה באופן הזה? אז התשובה היא פשוטה. כי העולם היה דיקטטורי. מי שהוא שליט זה מי שיש לו כוח. החזק מנצח. זה מה שהיה במשך אלפי שנים בתורה, בחברה, בעולם כולו, בכל מקום. לא בתורה, בהנהגות התורה, אלא בתקופת התורה, תקופת התנ"ך. החזק מנצח. מכיוון שהחזק מנצח, אז בואו נעשה עכשיו, פעם עברתי את השיעור הזה, ביקשו שאני אעביר את זה בכיתה של בנות בכיתה י"ב. רק בנות, באולפנה. אז אמרתי להם, תקשיבו, עושים עכשיו משחק. אתם 20 בנות, ויש פה בעיר שלכם ישיבה תיכונית. אני עכשיו מרים טלפון, ומביא לפה, באקראי, 20 חבר'ה מהישיבה התיכונית. מכניס אותם פה לאולפנה. כשאני עושה ככה עם היד, אתם הולכים מכות. מי מנצח? תקשיבו טוב. הבנים פשוט יפרקו אותם לחתיכות. זה ברור. ואני גם חזקה וזה. בסדר, יכול להיות שיש אחת חזקה. אבל היחס הכללי, אם ניקח כל שכבת גיל, מגיל ההתבגרות, מגיל 13 ומעלה. אגב, בהתחלה זה לא כזה ברור. כלומר, האישה דווקא, היא מתפתחת מהר יותר, בת מצווה זה מוקדם יותר. אבל אני מדבר על הגילאים של כבר חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, ודאי. זה ברור. מי שזה לא ברור לו, זה בגלל שהעיניים שלו כבר כל כך, כל כך, כל כך נטמטמו בתשדורת השקרית של החברה, שהוא פשוט מעוות כל מציאות. ברור שהבנים יותר חזקים מנשים. זה פשוט. העולם הראה את זה, החברה הראתה את זה, כל העולם זה היה ככה. ולכן, עולם שלם שיתנהג רק בכוחניות, התפקידים הבכירים בו היו דווקא של גברים. את רוצה להיות מלכה של, לא יודע מה, של מדינה שרק יוצאת כל הזמן למלחמות וכו' וכו'. אין לך שמה בכלל, את לא נכנסת לשמה בכלל. שוב, לא בגלל שאת לא בסדר, לא בגלל שאת לא חכמה, ולא בגלל שום דבר, כי ככה העולם בעצם קנה את כל השלטון שלו והמעמד שלו, על ידי כוחניות. הדבר הזה היה בעולם עד בערך לפני 200 שנה. בערך. עד שהתחילה בעולם, דרך אגב, אולי עוד שנייה לפני, גם העבודות בחוץ לא היו מתאימות לנשים. כי איזה עבודות היו? עבודות של יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אתה צריך עכשיו ללכת לפרדס, ולעבוד ולהעמיס כל הזמן תפוזים. אתה צריך כל הזמן לעבוד בחוץ, בשמש, גם פה, מצאת החמה, מצאת הנשמה, כדי להביא פרנסה הביתה, במסחר, זה לא עם טרקטורים, שמעמיסים למחולות. לא. אתה מעמיס הכל בידיים, אתה פועל. כל הזמן אבא חוזר עייף הביתה, כי הוא כל הזמן עובד בעבודות פיזיות. בבנייה ובמסחר ובהכל. השכלה לא הייתה גבוהה. רופא הכי מומחה ידע לחלק אקמול, אולי. אנחנו מתלהבים, איינשטיין, כמה הוא היה חכם, וכו' וכו' וכו'. היום, מה שהם ממציאים בארבע וחצי שניות, לא המציאו במשך 2,000 שנה. 4.5 שניות. העולם השתדרג בשכל, בחשיבה שלו. אגב, זה קשור לזה, זה לא קשור, זה בגלל זה. שעם ישראל חזר לארץ ישראל. מתי כל ההתפתחות הזאת התחילה? בשנייה שכף רגלו של העם היהודי דרכה בארץ ישראל. הכרזת העצמאות הייתה גם הרמת כל העולם כולו. אבן השתייה של העולם, עם ישראל. תבדקו אותי, זה בדיוק באותם זמנים. הייתה פה המצאה לפני, שם המצאה לפני. אבל הפריצת דרך של החוכמה העולמית, אתה רואה את זה בפרסי הנובל של העם היהודי גם כן. רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. שלאט לאט יותר ויותר כשעובר הזמן, באים הדרום קוריאנים וארגנטינה ועוד 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 ללמוד את החוכמה האדירה הזאת. אז אני אומר, זה בודדות. זה עצות דופן. או בנות של, בת פרעה. בסדר? אין לה מעמד במצרים. היא הבת של פרעה. אז כיוון שאת הבת של פרעה, את הלכי לאבא שלך ותגידי לו, תפרסם את שם השם בעולם. ככה אמר לי שלמה. יוצא דופן, ודאי. בעולם זה לא היה, זה בקושי. אתה רואה את זה עד לפני 200 שנה. עכשיו, תראו. כיוון שהעולם קנה את המעמד שלו על ידי כוחניות, אז ברור שמי שתפס סלטון זה היו הגברים. זה פשוט, עוד לא נכנסתי ליהדות, זה בכל העולם כולו. מה קרה? לפני 200 שנה, בא העולם ואמר שנייה. זה לא בדיוק לפני 200 שנה, זה התחיל קצת לפני 200 שנה. אמרתי, העיקר, זה קרה כשכף רגלם של עם ישראל דרכה פה בארץ ישראל, לפני 78 שנים. אז העולם בא ואמר, זה ההתפרצות של תנועת ההשכלה. העולם בא ואמר, שנייה, אנחנו מחליפים קידומת. מעכשיו, מעכשיו, מה ששולט בעולם זה לא הכוח. זה לא הכוח. להפך. יכול להיות שאתה תהיה מוסע ללעג וקלס בעיני החברה, אם יהיה לך מלא 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 שרירים, אבל מה? השכל שלך ברצפה. ככה קוראים לזה. כן? או שאומרים לפעמים, השכל שלו ברגליים. אולי יודע לשחק יפה, אבל אין לו מוח. אז הוא צריך לתלות את הנעליים שלו למי שרוצה קריירה של כדורגלן. אני לא מזלזל בזה חלילה, אבל אני אומר, הרבה פעמים, קריירה כזאת, אתה יכול לתלות את הנעליים בגיל 34. ואז מה הלאה? אתה חייב איזשהו משהו של השכלה. וגם הכדורגלנים הם אנשים חכמים. אתה צריך להשקיע גם בהשכלה. היום, גם בצבא מבינים את זה. אז זה כבר מזמן, כן? אתה רוצה להמשיך בדרגות של קצונה, תוך כדי אתה יוצא לשנתיים כדי ללמוד תואר. זה לא כמו המקצועות שיכלת לעבוד בהם בעבר, אתה יכול לספור אותם על שתי ידיים. אמרנו מסחר, אמרנו קצת, לא יודע מה, חקלאות וכו' וכו' וכו'. שיגיע כפך כי תאכל. אתה מגיע לאוניברסיטה, אתה לא יודע מה לעשות. ואיזה מקצוע לבחור. והכל באמת דורש המון 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 השכלה. עכשיו באו אנשים ואמרו שנייה. עד שבאת ודיברת איתי על תפיסת מעמד בחברה שנבעה מתוך כוחניות, לא היה לי מה לומר. לא היה לי מה לומר. אבל כשאתה מדבר איתי על שכל, יש לי הרבה מה לומר. מה אתה חושב? אני חכמה מאוד. אפילו בינה יתרה ניתנה לאישה. אני מדבר עוד לא לפני היהדות, לפני התורה. ואז בעצם העולם לא ידע מה לעשות. וזה נכון, כי האישה היא מאוד חכמה. אז כמו בעבודת המידות שאומר הרמב״ם, מה יעשה אדם שהוא קמצן גדול? מה הוא יעשה כדי להגיע לאמצע? שלא יהיה פזרן גדול ולא יהיה קמצן גדול. יהיה באמצע, כמו בכל עבודת המידות. מה הוא צריך לעשות עכשיו? הוא צריך ללכת לקצה השני כדי מה? כדי להגיע לאמצע, להתיישר. אז בואו ניקח את עבודת המידות הזו של הרמב״ם גם לעבודה העולמית של מה שהיה. אם העולם היה רק בצד אחד, רק הגבר, אז כשרוצים עכשיו להגיע לאמצע, כדי להגדיר לכל אחד את המקום שלו, את המעמד שלו, מה קרה בעולם? הוא הלך לצד השני. אישה. לאישה יש הרבה מה לתת. וזה נכון מאוד. זה ברור שזה נכון. גם במעגלי העבודה. ודאי אם אישה צריכה לעבוד. קשה מאוד לחלקל משפחה בלי שהאישה עובדת. אבל גם בלי קשר לזה. יש לה הרבה מה להציע במעגל העבודה. בחוכמה שבעבודה. בכל מקצוע ומקצוע. זה פשוט. אבל מה קורה לנו לפעמים כשאנחנו הולכים לקצה השני בעבודת המידות? כשנמצא בצד השני, בקצה השני, אז אמנם אתה מכין את הדרך אל האמצע. אבל בזמן הזה שאתה נמצא פה בצד, אתה גם קצת משתבש. כי מה החברה בעצם באה ואמרה? היא אמרה לאישה, תקשיבי, את רוצה לתפוס מעמד? בואי תהיי גבר. ותעשי הכל כמו גבר. וזה זילות באישה. רצוני לומר שמי שהיום פוגע בנשים ומזלזל בהם, זאת החברה המערבית. השקר של החברה המערבית מוליך שולל את הנשים בישראל גם כן. ודאי בעולם כולו. וזה חמור מאוד. את לא צריכה לקנות את המעמד החברתי שלך על ידי זה שאת תתנהגי כמו גבר. יש לך כבוד משל עצמך, אמירה משלך, מעמד אדיר משלך. כשזה מגיע לרבדים האישיים, לדברים הפרטיים, אם אנחנו לא יוצרים הבחנה ברורה מה זה גבר ומה זה אישה, אז מי שהכי נפגע בדבר הזה, זאת האישה. זאת האישה. ואני אתן מספר דוגמאות. איך יש אומץ, אני בכוונה אומר את זה בצורה קיצונית, לגבר להרים את הכל על אשתו. חשוב שכולם ידעו את זה. אני לא יודע מי מבולבל, אבל זה ודאי שזה אסור על פי התורה. גם מי שדתי ועושה את זה, או חרדי ועושה את זה, או לא דתי, צריך לעשות את זה תשובה גדולה. אשתך היא לא החפץ שלך. היא לא איזה שמשהו שאתה... אני הייתי עצבני, אז אני יכול לצעוק עליה. מה זה? זה היעלון של הכתר של הבית. זאת השכינה בבית. ככה התורה מתייחסת לאישה. בהמשך נבין את זה טיפה יותר. מה זה שאתה צועק על אשתך? למה מי שמרים את היד על אשתו זה כבר וואו, זה צריך ללכת עכשיו למשטרה, להתלונן. ומי שככה מרים את הכל זה בסדר? אני לא אומר עכשיו להכניס כולם לכלא או הרבה לכלא. ממש לא. אבל צריך לעשות את זה תשובה. להסביר שזה דבר שהוא חמור מאוד והוא אסור, וגם הוא אסור שיהיה בלקסיקון. ואפשר להגיע לזה. אני לא אומר את זה חס ושלום מצד גאווה, ממש לא. כי פשוט זה נראה לי כל כך טבעי וכל כך הגיוני. אני 18 שנה נשוי, בחיים שלא צעקתי על אשתי, מה זה השטויות האלה? וגם אשתי לא צעקה עליי. וזה לא איזה מלאך, זה אדם פשוט, שהולך לפי החוקים הפשוטים של התורה. איך הגענו למצב שאנחנו ככה צועקים? שזה נהיה כאילו סוג של נורמה חברתית כזאת. כאילו זה ברור, אני כעסתי, אז אני יכול לצעוק ולהרים את הכל. החברה תשתשה בין גבר לאישה. אז העבודות של האישה יכולות להיות בדיוק כמו של הגבר. עד שעות נוספות. ואז גורמים לה לחשוב, לא, מה עם הילדים לא זקוקים לאמא? הבעל יהיה איתם, זה נכון, צריך גם. אבל היא שוכחת את התפקיד שלה, תפקיד הקדוש שלה. מטשטשים בין דברים לנשים. אז היא מגיעה לצבא ומקבלת קיטבק כמו של החייל, קדימה. הכל אותו דבר. שוכחים לומר, אני הייתי מ"פ בצבא, וכשאני הייתי מקבל חיילים, אז היינו צריכים להחתים את הבנות שרצו להתגייס. אני מדבר איתכם לפני 23 שנה. 23 שנים. רק את זה לא אומרים בחברה. והבנות היו צריכות לחתום על כך שהם לא יתבעו את הצבא. על מה? אם היא מאבדת את הרחם שלה, חס ושלום. ושמה כתוב שיש לה 40% לאבד הרחם. אני טוען שגם נשים לא צריכות להיות לא רק לוחמות, אלא גם לא לוחמות. לא להיגייס לצבא. לא אני טוען, התורה אומרת את זה, אנחנו לא מפחדים. לאט לאט, סבלנות, נגיע לאט לאט. הכל זה לאט לאט. אנחנו נתקדם, נעשה את הכל מהר, אנחנו לא נבין כלום. איך זה שהחברה המתוקנת, שבאה ואמרה בריש גלי, פחדה מתביעות ודברים כאלה, פתאום קצת הפכה את אורה? מישהו שיבש אותנו פה מבפנים. איזה חמור מאוד. איך התורה מתייחסת לאישה? אז אולי דווקא בשאלה הזאת, פתאום הסתכלתי ושם, סליחה, אנחנו צריכים לעצור. יש לנו הרבה שאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן. וסליחה, ממש ראיתי את השעה פתאום. יש לנו הרבה שאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן. בעזרת השם, עוד איזה חודשיים. לא, סתם. רגע, אנחנו נמצא איזה זמן. פשוט... לא, פשוט יש... רגע, יש פורים. שנייה, יש פורים. אנחנו צריכים למצוא את השעות של להכין את עצמנו רגע לזה. אנחנו בלי נדר, בעזרת השם, נשתדל למצוא את הזמן. ואם לא, נתבשל על זה רגע. אולי ככה נציס ככה את מי שצריך, אבל לא סתם. אני אומר, זה... לאט לאט, אני רק אגיד את הסוף, בסדר? לא רק שדעתכם תתיישב, גברים יקרים וחשובים, אלא אתם תגידו לי, תשמע, אתה עשית פה הדרת גברים, כן? ואתה לא בסדר, אתה פתאום עכשיו ככה הנמכת אותנו קצת. אז גם זה לא תהיה כוונתי חלילה, אבל כן, כן. הסוף הוא הבנה שהאישה היא השכינה בבית, והשכינה בישראל. והיא זו שמופיעה בצורה נפלאה כל כך את שם השם יתברך בעולם. היא צדיקה, והיא תאורה. וחשוב לשמור על העדינות נפש הזאת, והתארה האצילית הזאת. וככה התורה מתייחסת לאישה. יש כאלה שאומרים, שמתם אותם במושב האחורי, באוטובוס. כאילו לחפש על זה, מה, עוד, לא מצאת עוד משהו? שהייתי מחנך, דבר ראשון, תלמידים שלי רצו למושב האחורי. זה היה המושב. זה, כולם ככה יושבים שם בחמישייה, פותחת הסוגרת של האוטובוס. כן? זה, כולם אהבו את המקום הזה. אתה מחפש, כאילו, איפה זה, איפה, מאח... תשחרר, נו, אתה לא מבין, אל תעסק במה שהעין שלך רואה, תעסק במה שהנשמה שלך לומדת. זה כלל, אל תדבר לפני שלמדת. בשורות טובות.